דף פ"א. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. המשנה מדברת על שומרת יוון. והמשנה נחלקת לשני חלקים. חלק ראשון, מדברים על הנכסים של היבמה. יש לה נכסים שלה. מה עושים איתם לפני שהיא נתייבמה? זאת אומרת, האם היא יכולה למכור אותם? עד כמה הם ברשותה? עד כמה הם ברשות היבם? ב', כשהיא מתה, מי יורש אותה? החלק השני של המשנה זה הנכסים של האח המת. שיש לנו כלל שהיבם יורש את אחיו. מה הוא יכול לעשות עם הנכסים ומה הוא לא יכול לעשות? שומרת יבם שנפלו לנכסים, היא קיבלה נכסים. נלך לפי הפשט הפשוט שהנכסים נפלו לה בעודה שומרת יבם. אם הם נפלו לה בחיי בעלה הראשון, אנחנו נראה להלן בדף פ"ג שנחלקו בזה אביי ורובי. מודים בישמעי ובישילל שמוכרת ונותנת וקיים. יש לה זכות למכור את נכסיה. מתה, מי היורש שלה? אז למעשה לפי רש"י הנכסים שלה נחלקים לשלושה חלקים. מה יעשו בכתובתה? זה הנכסי צאן ברזל שלה. ובנכסים הנכנסים והיוצאים עמה, זה הנכסי מילוג. נכסי צאן ברזל זה נכסים שכשהיא התחתנה עם בעלה, היא רשמה לו את זה כחוב, זה היה שלו. נכסי מילוג זה נשאר שלה, רק בעלה אכל פירות. בית שמאי אומרים, יחלקו יורשי הבעל עם יורשי האב. אותם נכסים ששייכים לחלק של יורשי האב, עוד מעט נראה מי הם, אומרים בית שמאי, יחלקו בזה יורשי הבעל עם יורשי האב. ובית הלל אומרים, הם מחלקים את הנכסים לשלושה לחלקים. נכסים בחזקתם. היינו, הנכסי צאן ברזל נשארים בחזקתם. מה זאת אומרת בחזקתם? הם לא מפרשים מה חזקתם. אז רש"י אומר, שיש מקרה דומה במשנה במסכת בבא בתרא שנחלקו שם, יש שם שלוש דעות בגמרא מה זה חזקתם. האם הכוונה חזקת יורשי הבעל או חזקת יורשי האב או יחלוקו. וכתובה. כתובה זה החוב של המאתיים מנה שהוא התחייב לה בכתובה פלוס תוספות שהוא התחייב. זה בחזקת יורשי הבעל. נכסים הנכנסים והיוצאים ממה שזה נכסי מילוג בחזקת יורשי האב. נמצא שהנכסי מילוג בוודאי עם האב, עם צד של יורשי האב. נכסי הכתובה, היינו הכסף, החוב הכספי שהוא התחייב לה כשהוא יגרש אותה, זה עוד לא היה שלה אף פעם, זה בוודאי ברשות יורשי הבעל. נכסי צאן ברזל, רש"י אומר שנחלקו בזה בגמרא בבבא בתרא. אז רק נחזור לדברי בית שמאי למעלה. שהם אמרו יחלקו האב עם יורשי הבעל עם יורשי האב, מה הם מתכוונים? שבנכסי מילוג שלכאורה יותר שייכים ליורשי האב, יחלקו בזה גם כן יורשי הבעל. טוב, עד כאן דיברנו על הנכסים שלה. עכשיו עוברים לדבר על הנכסים של האח המת. ומה הנושא? אנחנו נקדים ונאמר, אישה שנפלה לפני ייבום, היוון בעצם לא חייב לה כתובה, כיוון שלא הוא נשא אותה, אישה יקנו לו מן השמיים. אלא מה? יש לה זכות לגבות כתובה אם הוא יגרש אותה, מנכסי בעלה הראשון. בגלל זה, חכמים שיאבדו את כל הנכסים של בעלה הראשון שהם משועבדים לכתובה, ולא סתם, אלא האח הזה שקיבל את הנכסים אסור לו למכור כלום. הניח אחיו מעות אפילו מטלטלים, ילקח בהן קרקע, והיוון הזה רק יכול לאכול פירות. אבל את הקרן הוא לא ימכור, כי זה משועבד לכתובה של האישה. פירות התלושים מן הקרקע, אותו דבר, היא לקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. המחוברים בקרקע. אמר רבי מאיר, הפירות המחוברים, שאמין אותה את השדה, כמה הן יפים בפירות, וכמה הן יפים בלא פירות, והמותר, ההפרש, גם נחשב נכסים שבעלה השאיר, היא לקח בהן קרקע ואוכל פירות. סיכום, לפי הדעה עד עכשיו, אפילו המטלטלים שהשאיר האח, הבעל הראשון ירושה, משועבדים לכתובה, והבעל השני, אחיו, לא יכול למכור אותם. רק יכול לקנות בהם קרקע ולאכול פירות. חכמים, הם חולקים. הם אומרים, נכון שהקרקעות שהוא השאיר משועבדים לכתובה, אבל המטלטלים לא. והם אומרים, החכמים אומרים, פירות המחוברים בקרקע, אז הגמרא מתקנת ואומרת, רשלוקיש בגמרא אומר שצריכים לגרוס שלה, כיוון שזה כמו קרקע. התלושים מן הקרקע, ולא רק פירות, אלא גם כסף, כל המטלטלים, כל הקודם זכה בהם, קדם הוא זכה, הוא יכול למכור את זה, קדמה היא, היא לקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. סיכום דעתם שחכומים, חכומים אומרים, המטלטלים של הבעל הראשון לא משועבדים לכתובה, הבעל השני יכול למכור אותם, חוץ ממקרה שהאישה תפסה את המטלטלים בחיי בעלה הראשון. כנסה, היוון הכניס אותה, איבם אותה, הרי כאשתו לכל דבר, והגמרא תברר מה החידוש כאן, מה הלימוד שלומדים כאן. בלבד שתהי כתובתה לכסי בעלה הראשון. אומרת המשנה, היוון לא יגיד לאישה שהוא הכניס, לא יאמר לה, הרי כתובתך מונחת על השולחן. אם יש לו איזה מזומן או שולחני, הנה זה הכתובה שלך, תשמרי לך את זה. לא. אלא כל נכסיו החיים לכתובתה. גרשה, אחרי שהוא איבם אותה, הוא גירש אותה. אין לה אלא כתובתה. אין לה אלא כתובה. וגם פה הגמרא תבהיר מה החידוש. לכאורה זה פשיטה. החזירה, אם הוא עוד לא שילם לה את הכתובה, והחזיר אותה בחזרה, אז קודם כל מחודש פה שהוא יכול להחזיר אותה, הרי ככל אנשים, ואין לה אלוהתה, אלא כתובה בלבד, היא חוזרת למצב של כתובתה הראשונה. יש לה כתובתה מנכסי בעלה הראשון, כמו המצב הראשון. עד כאן המשנה. הגמרא תבהר את כל המשנה עד סוף הפרק. היא באה אלו, שומרת יוון שמתה. אנחנו מדברים על איבד בית הלל, שבית הלל אמרו ככה, נכסי צאן ברזל בחזקתה. החוב הכספי של המתה ימנה חזקת יורשי הבעל. ונכסים הנכנסים, הנכסי מלוג, הנכנסים והיוצאים ממה זה בחזקת יורשי האב. אז אם כן, יש לה שני יורשים. חלק יורשים המשפחה של בעלה, חלק המשפחה של אביה. אז אם כן, מי קוברה? על מי מוטלת הקבורה, הוצאות הקבורה שלה? יורשי הבעל קבר אלה דקויארת כתובה, או דין מיורשי האב קבר אלה דקויארת נכסים הנכנסים ויוצאים ממה? אמר רבם רומתו שמה נתניה, שומרת יוון שמת, היורשיה! איזה יורשיה? יורשי כתובתה! היינו, יורשי הבעל חייבים מקבורתה. אמר רבי יפנן המתנין, אפשר לדייק את זה מהמשנה שלנו בדף צדיקי. אלמנה ניזונת מנכסי יתומים. ותמורת זה מעשה ידיה שלהם, מוסיפה המשנה ומסיימת. והם חייבים בקבורתה. היתומים. יורשיה. יורשי כתובתה חייבים בקבורתה. מה זה עריכות הלשון הזאת? יורשיה, יורשי כתובתה. כאילו יש יורשים שיורשים משהו אחר. היינו במקרה שהיא הייתה שומרת יוון. זאת אומרת, איזו ילמנה שיש לה שני יורשים? הווה אומר, זו שומרת יוון. ובכל אופן המשנה מדגישה ואומרת, יורשי הכתובה חייבים בקבורה. טוב, אז זה הוכחנו. עכשיו רובה בא ושואל ודן מסבורת. הוא אמר רובה, למה האח שהוא למעשה יורש את הכתובה, שהוא לא משלם 200 זוז, למה הוא צריך לקבור? ולימה אח, ולימה, אח אני יורש, אני ירשתי את אחי, אשתו? אין, אני קובר, למה שאני אקבור אותה? מה אני מחויב לה? אמר לי אביי, כשמדברים עליו משני צדדים, תחליט. אם אחיו יורש, אם אתה בא לעמוד כאן במקום אחיך המת, ואתה רוצה לרשת אותו, יקבור את אשתו? תהיה לגמרי במקומו. אם אינו קובר את אשתו, אז האח הראשון שמת חייב לתת אשתו כתובה, באותו זמן שהוא מת, אתה עדיין בחיים, ייתן כתובתה. אתה לא יכול לרכוב על שתי הצדדים. אומר לי, מסביר רוב ואומר, אחי כהם הנה, כך התכוונתי להקשות. אך אני יורש אשתו אין, אני קובר. ואם משום כתובה, שאתה אומר לי לשלם כתובה, לא ניתנה כתובה לגבות מחיים. איך כתוב בלשון הכתובה? שם כתוב, כשתנשאי לאחר, תתלי מה שכתוב לכי. זאת אומרת שכל החיוב בכלל של הכתובה, זה רק כשהיא תנשא לאחר, אבל לא מחיים. וכיוון שהיבם עומד במקום אחיו, הוא רצה ליבם אותה, אז עוד לא היה אף פעם חיוב כתובה. אז לכן הוא אומר, אני יורש את אחי, לקבור, למה שאני אקבור? ומה שאתה אומר לי שאני אתן כתובה? לא גובים כתובה מחיים. מה הרעיון הזה? לתפס למילים של הכתובה ולהדגיש אותם, להגיד שהם בדווקא. מי מצינו שדורש מדרש כתובה? עונה הגמרא, מן שמס לידית למדרש כתובה? ויש שמה. עוד מעט הגמרא תוכיח את זה. ושמינן לו לבית שמה ידע אמרה, שטר העומד לגבות כגבוי דם. רש"י מבאר, איפה מצינו שבית שמה דורשים מדרש כתובה? אז הוא מביא משנה ביבמות, שכתוב ככה, מספר כתובה נלמד, וכשתנסי לאחר תתלי מה שכתוב לך. אם היא יכולה בפועל לנסות למישהו אחר, איך? למרות שאין עדים שבעלה מת, אלא היא באה ואמרה, מת בעלי, לא רק שנתיר לה להתחתן, גם ניתן לה כתובה. בית שמי, הם מצד שני סוברים, כל העומד לגבות כגבוי דמי. זאת אומרת, מה אמרת, לא ניתנה כתובה לגבות מחיים? למה? כי זה מדרש כסובה? אם מדרש כסובה, זה בית שמי. בית שמי אומרים, זה כל שטר שעומד לגבות, הוא נחשב כאילו גבוי. איפה הם אומרים את זה? דתנן מתו בעליהן עד שלא שתו. אישה שבעלה התרה בה והיא נסתרה עם פלוני, יש לה דין של אישה סוטה. ולפני שהלכו להשקוט אותה מן המים, הבעל מת. בית שמאי אומרים, נוטלות כתובה ולא שותות, מקבלות את הכתובה. ובית הלל אומרים, או שותות או לא נוטלות כתובה. אז קודם כל הגמרא מבארת, או שותות, איך הם יכולות לשתות? הבעל מת, וכתוב בפסוק, והביא האיש את אשתו אל הכהן, אמר החמון ולקה. אלא, כך כוונת בית הלל, מתוך שלא שותות, לא נוטלות כתובה. בית שמאי אומרים, נוטלות כתובה ולא שותות. מה סברת בית שמאי? הרי אולי היא זינתה. אם היא זינתה, הפסידה את הכתובה. ומה היא ספק הוא? ספק זנאי, ספק לא זנאי. וכעתי ספק הוא מוציא מדי ודאי? איך? אלא מה? כוסב רבית שמי, שטר העומד לגבות כגבוי דמי. אז כאילו כבר היא מוחזקת בשטר. אז אם כן, אומרים לאח הזה, או שתקבור, אתה לא רוצה לקבור, תשלם לה את הכתובה, כי הרי זה בידיה. אומרת המראה בסדר. אז את קושיית רובה לא קשה. אבל בעצם לענייננו, סוף כל סוף, איך אתה אומר, שניתנה כתובה לגבות מחיים, או בהנה כשתנסי לאחר, תתלי מה שכתוב לכי וליקה. אומר הרשי, מה? יבם נמי, זה כמו אחר דמי. ומישהו אחר, זה לא בעלה. שולח לי רובה לאביי, ביד רב שמעיה בר זעירא, הוא היה השליח. והוא שואל ככה, ומי ניתנה כתובה לגבות מחיים? ותניא. הוא שואל קושייה מהברייתא של רבבה. רבבה אומר, אנחנו למדנו במשנה, שאם היבם ייבם את האישה, למרות שהוא קיבל את כל הנכסים של אחיו, הוא לא יכול למכור כלום. כיוון שהכל משועבד לכתובה. אז שאלתי את סומכוס, הרוצה שימכור בנכסי אחיו, כיצד הוא עושה? אם כהן הוא לא יכול לגרש אותה, יעשה סעודה ויפייס. יזמין אותה לסעודה, יפייס אותה, ישכנע אותה, רש"י אומר לפתותה במשתי היין, עד שהיא תרשה לו למכור. עם ישראל, יש לו עוד פתרון. מגרשה בגט ויחזיר. יגרש אותה. ברגע שהוא גירש אותה, מה הוא חייב לה? את הכתובה, 200 זוז. כל שאר הנכסים נים שלו. עכשיו כשהוא יחזיר אותה, יכתוב לה כתובה חדשה, כמו כל אדם שנושא אישה, שהוא משעבד לה את כל הנכסים שיש לו, ושהוא עתיד לקנות. אם הוא משעבד לה את כל נכסיו, ממילא, לא צריכים לומר שכל הנכסים של בעלה הראשון משועבדים לכתובתה, ואז יחזור לחיות איתה בשלום. אומרת הגמרא, שואל עכשיו רובה, ויסר כדעתי, ניתנה כתובה לגבות מחיים, למה צריך לגרש אותה? כבר בחיים לייחד לה שיהיו כתובה. והשאר ליזבי. ככה שואל רובה. אומר לו, אביי, למה אתה רץ לברית אשר הבאבי? ולתמיך, את אותה קושייה ולא יסבו ממתניתי. קראנו במשנה, לא יאמר לה, הרי כתובתך מונחת לה על השולחן. אלא כל לחסיו החיים מכתובתה. למה אתה לא שואל שם? למה לא? הרי כתובה ניתנה לגבות מחיים. עונה הגמרא, לא. אתם במשנה, העצה טובה קומה שמלו. מה העצה? שאם יאבדו המטלטלים שהוא ייחד לה, אז נמצא שהיא בלא כתובה, והוא צריך לתת לה כתובה אחרת. והראיה שזה רק עצה טובה. דהי לא יתאם מאחס סייפה דקטני, לא על שומרת יבם, אלא סתם אדם. לא יאמר אדם לאשתו, הרי כתובתך מונחת לך על השלוחה. אלא כל נכסיו החיים מכתובת אשתו. מה? היא באה אליי לזיבונה? סליחה. לא יאמר אדם לאשתו, הרי כתובתך מונחת לך על השלוחה. אז מה כן? אלא כל נכסיו החיים מכתובת אשתו, הכוונה, היא באה אליי לזיבונה, הוכנה מדלמות סימס בי? סתם אדם נשוי לא יכול למכור מנכסיו, הכל משועבד לכתובה? ודאי שלא שמענו דבר כזה. אלא על כורחנו, איך תסביר? עצה טובה קומה שמלו. אל תשים כסף לכתובה, זה יאבד. אז אוכנה מבא שומרת יבם, זה עצה טובה קומה שמלו. בכל אופן, לא לדי רבה בקשי. למה הוא צריך לגרש אותה? שיקציב לה כסף כתובה, וגמרנו. עונה הגמרא לרבה, בנם לא קשי משום איבה. אדם שאומר לאשתו, זה כסף כתובתך, הוא יוצר איבת עולם ביניהם. למה? כי מה בעצם הוא אומר לה? אני כל רגע הולך לגרש אותה. הנה, אני כבר מכין את הכסף של הכתובה. זה לא טוב. אבל אם הוא מגרש אותה ומחזיר אותה, אז היא יודעת, היא מבינה למפרע שהיא עשתה את זה רק בשביל להשתחרר, שהוא יוכל למכור את הנכסים. אבל באמת הוא אוהב אותה, הוא רוצה לחיות איתה. טוב. ההוא גברה דנפלה ליבמה בפומבדיסה. יש לנו הלכה, הלכה לרבונו שלמדנו ביבמות. אם יש 10 אחים, ואח אחד רוצה לייבם, ובא אח שני וזרק ליבמה גט, הוא קלקל, גמרנו, כבר אף אחד יותר לא יכול לייבם. אז אומרת המראה, בואי יחוי למפסלו לא בגיטם מיני. רצה לזרוק לגט. למה? מה היה האינטרס שלו? כי הכלל הוא כזה, שאח אחד מת, מי יורש אותו? כל האחים. אבל אם אח אחד מייבם, הוא לוקח את כל הירושה. אבל ייבם, שרצה לייבם, רצה את האישה, והוא הבין שאחי רוצה לזרוק לגט בגלל שהוא רוצה את הירושה. אז הוא אמר לו, מה ידעתיך משום נכסה? מה אתה דואג? אנו בנכסה פליגנה לך, אני אתן לך את חלקך בנכסים. אמר רב יוסף, כיוון דאמור רבונו לא לזבין, אסור ליבם למייבם למכור את הנכסים של אחיו כי הם משועבדים לכתובה, אף על גב דזהבין, לא יהווה זבינה זבינה, זה לא חל. כך אומר רב יוסף, דתניה, מי שמת והניח שומרת יבם, והניח נכסים במאה מנה, אף על פי שכתובתה אינה אלא מנה אחד, אלא מנה, לא ימכור, שכל נכסיו החיים מכתובתה. אז מה החידוש פה של רב יוסף? שאם אסור למכור, אפילו שהוא מחר זה לא חל. אמר לו אביי, מה פירוש? וכל איך דאמור רבנן לא לזבי. אף אגב, דזבי לא אב, הזביני, הזביני. ואותנן, למדנו במשנה למעלה בדף היחד. אישה שנפלו לנכסים אחרי האירוסים. בית שמאי אומרים תמכור, ובית הלל אומרים לא תמכור לך, תחילה ובכל אופן אלו ואלו מודים, שהיא מכרה ונתנה קיים. טוב, שלחו את השאלה לקמי לרב חנינא בר פופי. שלחה כדי רב יוסף שעמך לא קיים. אמר אביי, וזה אז מה? אותו רב חנינא בר פופי כיף את הללה? הוא שם פה איזה נזמים על הדין הזה? הוא ייפה את זה במשהו? לא אמרת. שלחו הקמי לרב מנו מברי לרב ניחוד. שולחו כדי אביי שבדיעבד המחר מחר. אבל הוא אמר, והיא אמר ברב יוסף, תמי אחי, הנה. והוא יגיד, עוד טעם, שילחו לי, אני רוצה לשמוע. נפק רב יוסף, רב יוסף יצא והלך וחיפש ברייתא. דק ואשכח דתניא, הוא מצא ברייתא. הרי שהיה נושה באחי ומת. רובן הלווה לשמעון אחיו כסף. אחרי זה המלווה רובן מת. שמעון הלווה בא ומייבם את אשתו. אז הוא אומר, עכשיו, רגע, אני הייתי חייב להכין כסף, בשביל מה אני צריך להחזיר? הרי אני יורש את כל הנכסים. והניח שומרת יבם, לא יאמר הועיל ושאני יורש החזקתי, אלא מוציאים מיבם את החוב, ויקח בהן קרקע ואוכל פירות. הרי פה זה ממש הדוגמה, שכאילו הוא הלך ומחר, זה הרי כבר אצלו בכיס, הוא הרי עוד לא שילם את זה בכלל. אמר לאביי, זו לא ראיה. דילמד, טוב עלי עבדו לי. אולי הברית הזאת היא המלצה בלבד. הברית ממליצה. מה אתה צריך שהכסף יתבזבז? תשמור את הקרן, תקנה בזה קרקע. הוא אמר לי, תון איתן הם מוציאים. משמע בכוח. ואת אמרת לטוב עלי עבדו לי. טוב. הדור שלחו את הברית הזאת כמי לרב מניומי, ברי לרב נחומי. אמר לו, לא אל תביאו מכאן ראיה. אחי אמר רב יוסף המניומי. אמר רב נחמן, זו אינה משנה. לא מביאים ראיה מהברייתא הזאת, יש בה טעות. מה טעות? מה הייתה עם אלה? למה אינה משנה? אילה משום שום דאבולו מטלטלה. ומטלטלה לכתובה לא משבדה. דילמז בברייתא בדעתו של רבי מאירי. דאמר מטלטלה משבדה לכתובה. אז אולי טעם אחר? אלא משום דאמר לה, את טובעת ממני את הכסף? מה קשור? את לב בעלת דברים דידיית, לא את הלוות לי. זה גם לא קשה. דילמה רבי נתן היא דתניה. רב נתן אומר, מניין לנושה בחברו מנה וחברו בחברו מנה. אם רובן חייב לשמעון כסף, ושמעון חייב ללוי, שמוציאים מרובן ונותנים ללוי, שמוציאים מזה ונותנים לזה, תלמוד לומר ונתן לאשר אשם לו. אז גם פה, הוא חייב לאח ואח, חייב לאשתו. אז מה אתה שואל? למה אתה אומר אינה משנה? אלא, כיוון שכתובה זה רק דין דרבונו, לא מצאנו בה מישהו שיחמיר בה שתי חומרות. לא אשכחון תנא דמחמיר תרי חומרי בכתובה, גם לגבות ממטלטלים וגם כרב נוסן. אלא היא כרב מאיר, היא כרב נוסן. אמר רובה, אם כן, היינו נשמן אלי לאביי דאמר זו אינה משנה, ולא ידע נמי, לא הבנתי למה הוא אומר אינה משנה. עכשיו אני מבין. עד כאן דף פ"א.